אומקה דליבה עם אפרת ברזל.
אומקה דליבה, בוקר טוב, פסח בגד, אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל. יואו, איזו תוכנית מעניינת יש לנו היום. בדיוק, בדיוק לתשעת הימים, בדיוק לתשעת הקבין, בדיוק לבנייה של תשעה חודשים שיוצאים מהן, יוצאים מהם כל הזמן מציאויות אנושיות חדשות. יואו, איזו תוכנית מעניינת. יש לנו היום על חורבן ושיקום, על עיבוד של דברים שאינם, והחזרתם במנהרת הזמן אחרת כאן היום. חורבן הבית האמיתי, בית המקדש שלנו, וחורבן של עם שניסו להחריב אותנו. נדבר היום על תהליכי בנייה של העם הזה, שלנו. רק מי שמאמין בזה שהוא תכף רואה בבניינו של בית המקדש. נדבר עם רחלי חדד מהקרן למורשת הכותל בשעה השנייה על איך בונים בהדרכה נכונה של נשמות שבאות לבקש תפילה, לבקש עבר, לבקש היסטוריה, לבקש הווה ליד הקיר הזה שנקרא הכותל המערבי. איך אפשר לבנות בדור הזה בהדרכה נכונה שמתאימה לו מפגש עם היסטוריה? ואיך משפיעים הבנאים של היום ואולי הבנאיות על מי אנחנו? ונדבר עם תמר שרייבר ועם מיכל ליפמן על איך בונים בימים אלה זיכרון בבית, כל אחד ואחת מאיתנו בסלון שלה. מה זה? מה זה המיזם המדהים הזה שעשה עלייה לעולם החרדי ונוכח? איך מתכנסים אנשים בבתים ומדברים את השואה, דור ראשון, דור שני, דור שלישי, בבתים של ניצוני שואה? יאללה, אומקה דליבה, מתחילים. זיכרון בסלון, אנחנו הולכות לדבר על זה, על המיזם המופלא הזה ועל החידוש ועל האיחוד ועל להחריב, לבנות, ובעיקר אולי כבוד למי שמצליח לדבר רק עכשיו את מה שלא הצליח אף פעם. אז שתיים יקרות פה איתי באולפן, תמר שרייבר, שאנחנו בכלל מכירות ממקום אחר. זה כאילו מוזר לי לראות אותך פה באולפן, אבל זה מסתדר לי בול עם הדמות.
טוב, בואי נראה.
בואי נראה. ומיכל, מיכל ליפמן. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב, כיף להיות כאן, זה באמת מאוד מאוד מרגש.
ובואו כל אחד תציג את עצמה איך שהיא רוצה, בהקשר הזה של זיכרון בסלון, ונסביר למאזינים, כי מאז שהכרנו, מיכל, והתחלתי ככה בתוך הבני ברקיות שלי, לא מספיק מכירים, ואני רוצה שיכירו את המיזם המופלא הזה. אז הגדרה, כל אחת, מה שהיא רוצה להגיד על עצמה, תמר?
אז אני תמר, אני עובדת בגנזר קידוש השם, חושבת 15 שנה. התחלתי שם כארכיונאית, לגעת ממש בחומרים, לגעת בניירות, לגעת בפריטים. והיום אני מחברת את זה למשהו שאני מאוד אוהבת, אני רכזת תוכן של הגנזך, אני עוסקת בתכנים, אני מעבירה את הדברים מהנייר ומהפיזי אל הלמידה, אל המפגשים, אל הסיפורים, ומהמקום הזה נפגשתי עם מיכל.
מיכל.
אני מיכל, אני מנכלית שותפה בעמותת זיכרון בסלון. אני אספר קצת על זיכרון בסלון, כדי שניתן כאן את התמונה הרחבה. זיכרון בסלון זה יוזמה שנולדה לפני 12 שנה, מתוך רצון של חבר'ה צעירים למצוא דרך אחרת, משמעותית ורלוונטית עבורם, לציין את ערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה. בעצם כמה סטודנטים ששכחו את יום השואה, ושנה לאחר מכן החליטו שהם מתכנסים בבית, מזמינים, שורדת שואה, ורוצים לציין את היום בדרך שלהם. ולבית של עדי, שכנסה את המפגש הראשון, עדי אלצ'ולר בעוד השרון, נכנסה שורדת השואה חנה גופרית, לפני 12 שנה. ופתחה את הדלת ואמרה, אני מקווה לא לאכזב אתכם. אין לי מספר על היד, לא הייתי באושוויץ. אני מקווה שהסיפור שלי יעניין אתכם. באותו רגע יש שם 40 חבר'ה צעירים שמבינים שיש סיכוי שהמון שורדי שואה לא מספרים את הסיפור שלהם, כי הם חושבים שזה לא מתאים לבמה הגדולה מול 500 בנות. והיא מספרת את הסיפור, ומישהו מוציא גיטרה ומתחיל לנגן, והם שואלים את עצמם, איך הילדים שלנו יזכרו את השואה? איך הילדים שלנו שלא יפגשו לעולם שורד שואה יזכרו את השואה? והיה שם ערב מאוד מאוד מיוחד, והחבר'ה האלה בסוף הערב אומרים, בשנה הבאה כל אחד מכם הולך לארח סלון, ובשנה לאחר מכן היו 40 סלונים. בשנה האחרונה, בערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה, היו 2 מיליון אנשים בארץ וב-65 מדינות בעולם שהשתתפו בזיכרון בסלון. ועכשיו רגע אני אחבר אותנו ללמה אנחנו כאן בתשעת הימים. לפני 3 שנים התקשרה אליי בחורה, עדינה מירושלים, בחורה מהממת שבאה ממשפחה חרדית, ואמרה לי, מיכל, תקשיבי, אנחנו לא מציינים את יום הזיכרון לשואה ולגבורה ביום השואה. אנחנו מציינים מכל מיני סיבות. זה בחודש ניסן, והתאריך שנבחר, ומרד גטו ורשה, וכל מיני דברים שלא הכרתי. ואמרה לי, בואי ננסה לעשות משהו מיוחד. והתכנסנו כמה נשים, רובם מהציבור החרדי, וחשבנו ביחד מה אפשר לעשות. ואמרנו, בואו ניקח את תשעת הימים. ולבטנו תשעת הימים, 10 בטבת, מתי כדאי, ואמרנו שתשעת הימים באמת, באווירה, ובמה שזה מביא, ובערכים שנוגעים בהם בתשעת הימים, זה באמת מאוד מתאים. והתחלנו בשנה הראשונה להתכנס, והיה סלון אחד, בשנה השנייה היו כבר 50 סלונים, ובשנה השלישית היו מעל 200 סלונים.
חרדים.
חרדים. כולם חרדים, בקהילות חרדיות, בביתר אלית ומודיעין אלית, ובבני ברק ובבית שמש ובירושלים, ואנשים ששמעו לראשונה שורדי שואה, ושורדי שואה שסיפרו לראשונה את הסיפור שלהם. אני חושבת שנפתח פה איזשהו נרטיב של גבורה יהודית בשואה, של גבורת הרוח היהודית בשואה, של קידוש השם. התחברנו לגנזך קידוש השם כבר לפני 3 שנים, כי הבנו שזו הדרך שלנו ללמוד את הנרטיב של הציבור החרדי, ללמוד נרטיב חדש, לפתוח רגע את הלב, ושגנזך קידוש השם מייצג בצורה הכי מופלאת הציבור החרדי כאן, ויכול לתת לסלול יחד איתנו את הדרך למפגשים האלה. יש אין ספור מפגשים בכל רחבי הארץ. רק עכשיו, תמר קיבלה איזושהי שיחה ששורד שואה מצא בבית שלו יומן ביידיש שהוא רוצה לתת, ופתאום באמת נפתחים דברים חדשים שלא נפתחו. ואני אגיד עוד רגע משהו על זיכרון בסלון. זיכרון בסלון זה לא רק הזיכרון, אנחנו לא זוכרים רק בשביל לזכור, אנחנו זוכרים בשביל לשאול את עצמנו שאלות, בשביל ללמוד טוב יותר על החברה שלנו, ואני חושבת שדווקא בימים המשוגעים האלה, בימים שאנחנו ערים לרחובות אוססים ולוויכוח, אנחנו צריכים לזכור את השורש, מאיפה באנו, ומאיפה צמחנו ביחד. אני חושבת שיש גם משהו בכל הדבר הזה שמזכיר רגע את הסנטר שלנו כעם יהודי, ומזכיר ששם כולנו היינו ביחד. ולמה כל כך חשוב לצמוח גם הסיטואציה הזו ביחד. אז זה קצת על זיכרון בסלון, ועל זיכרון בבית חשוב לי להגיד.
שהדברים האלה נעשים בתוך בתים פרטיים. אגב, הסלונים, כשזה מיזם שהתחיל באופן חילוני והגיע, הנה לכן אנחנו מתכנסות לעולם חרדי, הניצולי השואה שמגיעים לספר בבתים חרדים, הם חרדים בעצמם או לאו דווקא?
לרוב כן. וזה בגלל הנרטיב שחשוב לנו לשמור עליו. אני חושבת שיש נרטיב שונה, כשבן אדם מספר את הסיפור, והזהות שלו היא חילונית לגמרי, לבין בן אדם שמגיע מהעולם החרדי, מהעולם הדתי. בסלון הראשון שהייתי, הגיע הדור שני, שהביאה פמוטים, שאימא שלה עשתה מקליעים באושוויץ, כי היה לה חשוב להדליק נרות שבת. וזה דברים שאנחנו נשמע בזיכרון בסלון בתשעת הימים, ולא בטוח שאת כולם נשמע ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, וזה מה שחשוב לנו להעלות בדיוק את הדברים האלה.
את הגשר הזה, אתה תמר, אני מסתכלת עלייך, מקשיבה למיכל, את חרדית, היא חילונית, זאת אומרת, יש פה מעבר לנושא של שואה וחורבן של עם ותקומה מחודשת, יש פה גם עכשיו הרגע הזה, וגם במיזם הזה, חיבור על חיבור על חיבור, זה גם דורי, בן דורי, זה גם חרדי חילוני, זה גם עכשיו כשמיכל דיברה, כאילו עבר לי במוח, היי, היא זאת שאמרה, צריך לזכור מאיפה באנו, ויש כל כך ברעש בחוץ עכשיו, ובפועל אני רק שומעת מלא חיבורים כל היום, אז מה נסגר?
אז קודם כל באמת החיבור ביני לבין מיכל היה מיידי במקום, כאן ועכשיו, וזה היה מקסים. ואני יכולה להגיד שאני רואה לאורך כל השנים, אבל השנה הזאת, או בשנים האחרונות במיוחד, שנכון שהנרטיבים הם שונים, אבל פתאום יש איזשהו חיבור. הגנזך קידוש השם הוא אחד מכוני ההנצחה הראשונים שקמו לפני כ-60 שנה, הרב משה פרגר הקים אותו, מתוך איזשהו תסכול. משה פרגר היה מחוקרי השואה והסופרים הראשונים. הוא היה מעורב מאוד במשפט אייכמן, הוא היה מעורב בהמון היבטים של הנצחה באותם שנים, והוא החליט להקים את הגנזך כי הוא הרגיש שהסיפור הזה, הנרטיב הזה, הסיפור של הגבורה היהודית וההתמודדות האמונית, והסיפור של יהודים שומרי מצוות בשואה, הוא סיפור שלא נשמע. והוא החליט להקים מקום שייתן ביטוי ובמה לסיפור הזה. ואני חרדית מבית, גדלתי על הסיפורים, גם של פרגר, גם על התפיסה הזאת של השואה. וכשנכנסתי לגנזך, הופתעתי לדעת ולראות כמה באמת הסיפור הזה הוא סיפור עלום, חוץ מאשר בתוך החברה שלנו. והיום אני יכולה להגיד שהסיפור הזה מושך קהלים מכל... הסיפור היהודי, אנשים באים, בתי ספר, תיכונים.
גם חילונים?
לגמרי.
לא רק ילדים חרדים.
לא, והסיפור הזה מדבר עליהם, הוא פוגש כל אחד במקום שלו, ובסך הכל אנחנו מדברים על ערכים, ואני תמיד אומרת שזיכרון שמתמקד בערכים זה זיכרון שיוצר מחויבות. אז אנחנו מספרים סיפור, וכל אחד מחפש את עצמו בסיפור הזה. ואני חושבת שהיינו, הגעתי לכל הקהלים, אני ועוד עובדות הארכיון, בשנתיים האחרונות בצורה מרשימה, והחיבור הזה עם מיכל עכשיו, והחיבור לזיכרון בסלון, מרגיש לי כמו איזה סוג של המשך לקו הזה.
יש פה כמה דברים ענקיים בעיניי, כאילו אנחנו שלוש נשים שיושבות כאן בשקט, אבל יש פה כמה דברים ענקיים, זאת אומרת, מעבר למה שאמרנו קודם, יש פה איזשהו יבוא של תפיסת שואה חדשה, בהתאמה כנראה בוודאי לדור חדש של אנשים שמבקשים לתת אותה, אבל גם עולם חרדי שמוכן בהחלט לקבל אותה, זאת אומרת, עצם היותנו כאן יושבות, זה להגיד את זה. זאת אומרת, אתם עושים משהו חשוב ומשהו טוב, המילה סלון, גם בעולם החרדי נתפסת ככה, נכון? המיזם נקרא ככה גם בעולם החרדי? איך הוא יקרה?
אז בשנה האחרונה קראנו לו זיכרון בבית.
למה?
שאלה מאוד מעניינת. לא כולם היו תמימי דעים על הזיכרון בבית
הזה. היה דיון על זה?
כן, היה לנו דיון ער על זה. אני חושבת שבחרנו לקרוא לזה זיכרון בבית, בסוף כי זה שיתוף פעולה בין זיכרון בסלון לבין גנזך קידוש השם, ורצינו להוליד איזה משהו חדש.
בת קול.
וגם אולי כי באמת אמרת סלון בציבור החרדי לא תמיד נתפס כמו שאני תופסת אותו.
נכון.
ומבחינתי זה ברור שזה סלון, אבל הבנתי שאולי לא לכולם ברור שזה סלון, ואני חושבת שאנחנו לנו יותר חשובה תוכן מאשר השם והצורה, וזה היה הכי חשוב לנו להגיד. בסוף כל דבר שנעשה, אנחנו בסוף רוצים לראות אנשים מתכנסים ומדברים ומעלים את הזיכרון, ומתחברים, ומתחברים לזהות היהודית, ושואבים מזה עוצמה וערכים, וזה פשוט לא משנה איך יקראו לזה.
את יודעת, אני ממש מתחשק לי לשאול אותך, והנה אני עושה את זה, כאילו, סלון חרדי, אוקיי, קוראים לזה זיכרון בבית, בסדר, אבל סלון חרדי נראה, אני זוכרת שאני הייתי עולה חדשה בעולם החרדי, כן, לפני המון שנים, אבל סלון חרדי נראה בנראות שלו, אחרת מסלון חילוני. שמת לב לזה?
ברור ששמתי לב לזה.
לא, כאילו, את יודעת, אם אנחנו מדברות על 3, 2, 1, ספות וטלוויזיה, לא, בסלון חרדי או זה חדר שבת יותר, זה תמיד שולחן אוכל, שהוא, את נהנית, אני רואה, את
אמרה. לגמרי, ראש. כל רגע.
זה כאילו שולחן אוכל גדול, שהולך ומתרחב בחגים, מה שיש מקום לצפיף, ומלא מלא ספרים מסביב, ותמונות של צדיקים, ואני חושבת שזה זה, 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 זה יפה, לקרוא זיכרון בבית, כי יש מושג מאוד יהודי שנקרא הבית היהודי, שנולד שם.
אני רוצה להוסיף ש... שאלת לפני זה את מיכל לגבי האם ניצולים חרדים הם אלה שמתארחים בסלונים החרדים, וזה מתכתב לי עם הנושא של העדויות שהגנזך למשל גובה. אנחנו צריכים להבין שכשאדם בא לתת את העדות, עצם העובדה שהוא מרגיש שהוא נמצא בקבוצה של אנשים שהשפה, המושגים, הרקע זהים, זה עוזר לו לספר את הסיפור. אנשים יודעים לשאול אותו שאלות בשפה שמתכתבת לו עם הדברים שהוא הביא מהבית. זה לא שאי אפשר אחרת, אבל יש בזה משהו מאוד מאוד חזק, ויכול להיות מצב שאדם ייתן עדות בשני מקומות, ובכל מקום הוא ייתן את העדות לפי מי שמראיין אותו, לפי מי שמשדר לו את המושגים שאיתם הוא הגיע.
מדהים.
ולכן יש משהו מיוחד בזיכרון בבית, שבאמת... מייצר איזשהו שיח עם שפה שמקלה ומאפשרת לאנשים לספר את הסיפור שלהם ולהרגיש בבית.
אני רוצה שתסבירו לי, מי שרוצה, שנייה, עבור המאזינים שלנו, מה בעצם קורה? זאת אומרת, טכנית, כי אולי לנו זה ברור ולהם לא, מי שלא מכיר. זאת אומרת, מגיע בעולם החרדי או בעולם החילוני, לא משנה, אנושיים כולנו, מגיע ניצול שואה שהוא לא בהכרח קשור לבית?
כן, אז אני קודם כל אגיד שבכל יום בישראל נפטרים 42 שורדי שואה.
אבאלה.
לא רחוק היום שלא יהיה מי שיספר את הסיפור. ואז אני רגע נכנסת גם למי מגיע לדבר בסלון. מגיעים לדבר בסלון שורדי שואה, בני הדור השני ובני הדור השלישי. לכל אחת מאיתנו יש סיפור לספר, כל אחת מאיתנו שמה סיפור שהיא רוצה לספר אותו, וכשאנחנו, בסלון הראשון שסיפרתי עליו, לפני 12 שנה, הם שאלו את עצמם, איך הילדים שלנו יזכרו את יום השואה? אז אני חושבת זו השאלה שגם אנחנו שואלים את עצמנו, ומי אחראי על העברת הזיכרון, ומי אחראי לספר, ולהזכיר? אז האחריות היא לא רק על שורדי השואה, האחריות היא גם על בני הדור השני ובני הדור השלישי. הערב בנוי משלושה חלקים, החלק הראשון זה העבר שלנו, העדות, שוב, זה יכול להיות עדות בגוף ראשון, זה יכול להיות אנחנו שנספר סיפור על הסבים והסבתות שלנו, וזה יכול להיות מישהו שיספר את הסיפור על ההורים שלו, וזה יכול להיות מישהו שיספר סיפור שנגע בו והוא שמע, וזה יכול להיות גם עדות מוקלטת בסלון. החלק השני, זה חלק של שיתוף, זה הביחד הזה בתוך הסלון. יש רגעים שבהם, בדרך כלל כשמדברים על השואה ועל זיכרון השואה, כל אחד רוצה לספר שנייה את הסיפור שלו.
נכון.
וזה רגע הזדמנות של כל אחד לספר את הסיפור שלו, לקרוא איזשהו קטע מרגש, להקריא איזשהו שיר. והסוף של הסלון, שהוא לא פחות חשוב, זה השיחה של מה אני לוקח מכאן. של מה אני לוקח מההתכנסות הזאת בתוך החדר הזו. מה האחריות שאני לוקחת עכשיו לעצמי כששמעתי? מה אני רוצה לעשות מחר בבוקר עם מה ששמעתי? וזה סלון, הוא לא רק העדות, ואנחנו משאירים את כל חלקי הערב לתוך הסלון הזה.
אז תראו, מיכל, תמר, אנחנו יוצאות להפסקת פרסומות, וחוזרות לדבר על המיזם המופלא הזה, אפשר להזמין הביתה, זיכרון בבית, ואז פשוט מגיע הרכב הזה וקורה משהו שונה. אין בית, אין סלון שחוזר על עצמו.
כל סלון הוא עולם ומלואו.
כדליבה, בוקר טוב, אנחנו עם מיכל ליפמן. ועם תמר, את יודעת למה טעיתי קודם בשם שלך?
למה?
כי תוך כדי טעות ניסיתי להבין מה קורה לי, ופשוט יש לי חברה מילדות שיש לה סבתא ניצולת שואה. אז את יודעת, והם גרים לא רחוק מההורים שלי, אז בגלל זה קפץ לי, איזה קטע.
השם שלה זה שרין.
כן.
תראי.
אבאלה. אז רגע, אז אנחנו מדברות על מיזם שהתחיל לפני 12 שנים בעולם החילוני, והגיע עכשיו, הוא נעשה כל השנה, הוא דווקא בתשעת הימים, זיכרון בבית, אני רק אומרת את זה שוב, רק אולי כי מישהו יצטרף עכשיו, ערבים בבתים של בתי תורה, שבאים ביחד, מתכנסים בסלון הבית, בבית הבית, ומדברים ניצול, דור שני, דור שלישי, עדות, חוויות, שיתופים, ואיך אנחנו כאלה שחיים עכשיו, ברוך השם, אחראים, יש פה אחריות להעביר לדור הבא, שלא ישכח הדבר הזה של מה שקרה שם. מה דיברנו לפני הפרסומות?
סיפרנו על חלקי הערב, דיברנו על זה שאנחנו בעצם עוברים בין העבר לבין ההווה והשיתוף לבין העתיד, והשאלה היא מה אני רוצה לעשות עם הזיכרון הזה מחר בבוקר. בעצם אני יכולה להכניס את הסיפור האישי שלי לתוך הסלון בבית שלי, זה יכול להיות סלון במשפחה, כשאני מזמינה את המשפחה לשמוע את הסיפור של סבא וסבתא, אולי לא כולם שמעו, וזה יכול להיות סלון של נשים או סלון של גברים, שמזמינים דובר מבחוץ, בעצם אפשר לפנות אלינו דרך הקו טלפון שלנו, שאני תכף אגיד את המספר של הקו טלפון שלנו.
כדי לארגן כזה ערב בבית.
נכון. כדי לארגן כזה ערב בבית צריך להתקשר אלינו, שזה בעצם להתקשר לגנזך קידוש השם, שהטלפון זה 03-570-3018. ואנחנו בעצם נלווה אתכם בכל התהליך. אני חושבת שגם חשוב להגיד, האחריות שלנו היא גם לבוא ולספר את הסיפורים המשפחתיים שלנו, כדי לוודא שהם לא ישכחו, וגם לוודא שהנרטיב נשאר רחב. שהנרטיב הוא לא רק אותם סיפורי גבורה שאנחנו שומעים מאושוויץ, אלא שזה כל מיני סיפורים שהסבים והסבתות שלנו חוו.
אני שומרת את השאלה הזאת כבר איזה רבע שעה בבטן, אז עכשיו בגלל מה שאמרת מיכל, אני חייבת להגיד את זה, שבשבת האחרונה הייתה אצלנו נעמה, בת של חברים שלנו, כי הם נסו לשבת, אז היא הייתה אצלנו, והיא מדריכה צעירה ביד ושם. ואחד הדברים שדיברנו בשולחן, היה העניין הזה שפתאום בדור הזה, והנה אתם נוגעות בזה, מה שהיה קשה אולי בעבר, אני חושבת בציבור דתי חרדי, זה העניין הזה של יום השואה והגבורה, כאילו, ומי שלא עשה את גטומר, מי שלא היה דני לויץ', מי שלא עשה איזה שהם דברים פורצי דרך, אז אין לו גבורה, או מי שרק באמת הדליק נרות שבת, ומצא תפוחי אדמה עם פתיליות להדליק נרות חנוכה, אין לו גבורה, זאת אומרת, הגבורה היא שונה בעיני כל מיני סוגים של חברות, ומה שנעמה הסבירה לנו, כשהיא מדריכה גם חילונים וגם חרדים ביד ושם, זה שבאמת בשנים האחרונות, בתפיסה החרדית, אדם שעצם זה שהוא חי עכשיו, והוא ניצל מהדבר הזה, זהו, הוא רק חי, והקים משפחה, וממשיך לעולם של מציאות ישראלית, דתית, חילונית, הוא גיבור מספיק, בלי שהוא עשה שום מרד, או שום מבצע בעצם היותו, וזה משהו שמנסים להחדיר, זה מתיקות מדבש, אז יש פה, זה בדיוק מה שאתם אומרות, זאת אומרת, עצם זה שאתה מספר כאן את הסיפור הזה, ואולי גם אני מוסיפה עוד עניין, שתקת שנים, או לא הצלחת לדבר, כי כשנעמה סגרה את הספר של סבתא גנה שלי, היא אמרה לי, בסוף השבת, וזה לא משנה הסיפור עכשיו, מי אנחנו ליד האנשים האלה? כאילו, מה הם עברו שם? איזה פרופורציה? בכלל, לחיות כאן, לכל ארוחת בוקר, לשים אוזניות, לדבר, אז זה עובר, אני מניחה, בכינוסי הבתים האלה, על להיות אדם שמעביר הלאה את מה שהוא חש בפשטות. נכון, תמר?
ללא ספק. ללא ספק התפיסה של הגבורה התרחבה מאוד, והיא גם, והתבגרנו, כן? התבגרנו, ואנחנו מכניסים לתוך המסגרת הזאת גם, באמת, כמו שאת אומרת, את מי ששרד, את מי ששמר על הכבוד, מול כל הניסיונות להשפיל את הכבוד היהודי. ומה שהגנזך עוסק בו לאורך כל השנים, זה באמת להכניס לתוך המסגרת של גבורה, גם את אלה ששמרו על הערכים היהודים שלהם, על המצוות, על, כן, על האמונה, ברגע שהמסגרת הזאת התרחבה בצורה הזאת, זה באמת מאפשר לכל כך הרבה אנשים, לכולם כמעט, להיות גיבורים, והסיפורים שלהם ראוי שיספרו, ואני חושבת שבתפיסה היהודית, אנחנו יודעים שזיכרון הוא תמיד אמור להפעיל אותנו, הוא לא אמור להישאר זיכרון, אנחנו לא באים לספר היסטוריה, אנחנו באים לספר זיכרון שאמור להוציא אותנו, מיכל נגע בזה, קצת יותר טובים, קצת יותר חושבים, קצת יותר מעמיקים, ואני תמיד אומרת, תזכרו אותם, תלמדו מהם.
לא, זה אז אני כאילו מרגישה פאטה מורגנה מה שקורה כאן עכשיו, כי כאילו, לא, אני תמיד אתרגש מהחיבורים האלה, ממיכל, מעט, משואה, מסוג שואה, לא, יש אנשים שחיים על הגשר כל החיים שלהם, אז בטח שדברים, וואי, אתם מרגשות אותי בכאן ועכשיו, ויש פה משהו מהותי עמוק, שהעולם החילוני, ממנו אני באתי, מאפשר לדבר על הכל, באמת. כאילו אנחנו, אני לא יודעת איפה מיכל גדלת, איפה?
נראה לי שקרוב אלייך בתל אביב.
באיזה תיכון?
בגימנסיה.
הרצליה. שחולדאי ניהל אותה?
לא, קצת אחרי.
אחרי. אז לא, אז כאילו אותנו לימדו, דברו על הכל. כי דחסות פנימיות הן לא בריאות. וזה אפשר. וזיכרון בסלון במקור שלו בעצם מאפשר לניצולי שואה, וגם לכל מיני תחושות של דור שני ושלישי, לדבר על הכל. והנה פה, אנחנו רואים בעולם של התורה שלנו, ואני חייבת להגיד לך, תמר, שפעם ראשונה שאני פגשתי את השואה מההיבט החרדי, זה הדבר הכי מרגש בעולם, אצל אסתר פרופשטיין, באיזו הרצאה בירושלים, שפתאום את מבינה שלעשות מצווה אחת, הנה הצמרמורת שלי מגיעה, באסתר בגטו, זה בזעיר אנפין, כמו שבן אדם מגלה את עולם התורה, ורוצה לעשות מצווה אחת כשאסור לו, או כשזה לא מקובל חברתית, ופתאום אתם מערבבות לי את זה עכשיו פה באולפן, וב-2023, אז ולאפשר לניצולים חרדים, או לדור שני או שלישי, לספר את, 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 את המצווה שהצלחנו לעשות ולהתרגש מזה, זה קידוש השם מאוד גדול.
אני רוצה להגיד משהו שיושב לככה 10 דקות, מאז שדיברת
על הסלון. תואת, גם יושבת עם דברים.
כן. מאז שדיברת על הסלון.
על המילה סלון?
על המילה סלון, ואמרת לי, דיברנו על הטלוויזיה אולי בסלון שלי, שגדולה מהספה, לבין זה שאני נכנסת לסלון חרדי, ואני רואה שאין טלוויזיה. אז אני רוצה להגיד שלפני כמה שבועות נכנסתי לסלון חרדי. נכנסתי להרבה סלונים חרדים בתקופה הזו, ואמרתי, אני מרגישה אצל סבא. וואי. אני מרגישה אצל סבא שלי. סבא שלי היה פרטיזן, שרד את השואה, הגיע מפולין, והרגשתי אצל סבא, כי אצל סבא היו פמוטים מכסף, והיה צלחת פסח מכסף, והיו תמונות של רבנים על הקיר, והיינו חילונים. מאז ומתמיד. אבל אולי הדמיון הוא גדול, ממה שאנחנו מדמיינים, כי כשאני נכנסתי לסלון חרדי, הרגשתי הכי בבית בעולם, הכי אצל סבא וסבתא, וכשאני מספרת את הסיפור של סבא שלי, אז אני בסוף מספרת על זה שהוא היה פרטיזן בגיל 13, והוא היה יתום מהיום הראשון של המלחמה, ודוד שלו לקח אותו ליער, וביער, בערב יום כיפור, דוד שלו עצר ואמר לו, אתה חוגג היום בר מצווה, עכשיו אתה עולה לתורה. ומעלו אותו לתורה ביער, וזה הסיפור של סבא שלי, חילוני, לחלוטין, גדלנו חילונים במרכז תל אביב, אבל הסיפור שלו בסוף הוא כל כך מתחבר לזהות ולרוח היהודית שלנו, והבית שלו זה הבית של עדיין סבתא שלי חיה ואיתנו ושתזכה עוד לחיים ארוכים, אבל עדיין יש תמונות של רבנים כשנכנסים, וזה הבית שאני מרגישה בו הכי בבית בעולם, אז אני אומרת, אז החיבור הזה ו... הוא הרבה יותר קרוב ממה שאנחנו מדמיינים, גם כשדיברנו על הסלון שלי ועל הסלון של תמר כנראה.
עכשיו אני בוכה לא משהו, אלא ממך. באמת. כדליבה, זה כיף לאהוב את העבודה שלך. באמת. כי וואו. אני לא יודעת מה רציתי לשאול קודם, כי התרגשתי ואני עדיין, מזה שאולי כזה רע שיש בחוץ היום, באמת אני, ובאמת של האמת, אני רק פוגשת חיבורים בין אנשים, אז כאילו, תסבירו לי מי, 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 מי כועס כל היום, ואנחנו רק מוצאים בעקבות הדבר הזה, אהבה של ביחד, כאילו איזה סיכוי יש לי להכיר את מיכל מגימנסיה הרצליה, שסבא שלה, יואו, ואת יודעת, וסבתא שלי, שהיא ניצולת שואה חילונית לגמרי, היא לימדה אותי להגיד מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, כי כשהיא התעוררה באותו יוער של סבא שלך, והתכסתה עם אלים, כי לא הייתה בדיוק שמיכה בקור האוקראיני, אז היא אמרה לי, פתחת עיניים, ראית את השמש מבין הענפים, אז תגידי תודה שקמת ליום חדש. אנחנו מדברות על זיכרון בסלון, זיכרון בבית, אבל אני יודעת על עוד משהו שרגש אותי קודם, כשמיכל דיברה, פתאום קלטתי, שפתאום ניצולים מדברים על מצוות והאהבה לעשותם, ואני גיליתי עוד משהו על העולם שאימץ אותי, העולם החרדי, עוד משהו, ממש לפני איזה חודש, עכשיו אני שנייה עם מיכל, כאילו, לא, בצד שלה, שריאנתי את הבת של נעמי שמר, ללי, ובאתי אליה לרמת אביב, לדבר על השירים של אימא, ושידרנו את זה, ארבעה מפגשים שלי איתה, על המקורות של נעמי שמר, שכולנו גדלנו עליהם, אל בורות המים, אל בורות המים, וכשמיכל מדברת על סבא שלה ועל בר מצווה בערב יום כיפור ניצול שואה, רוב התגובות שקיבלתי על התוכנית הזאת בהידברות היו מרבניות ונשים חרדיות, שהנה אלנה תומר, הנה דרכי האחרונה, שיר הפרטיזנים, אנחנו שנינו מאותו הכפר, שירים שהם כל כך ישראלים, ששרים אותם בבתים הכי חרדיים, שמבקשים לגעת סביב יום השואה, ואחד הדברים הקשים זה שאנחנו לא שומעים שירים בספירת העומר, בזמן, גם עכשיו, בתשעת הימים, וגם בימי, וכשאני הייתי סטודנטית, בדקתי יום השואה נקבע ב-1957, כולו. ואני חושבת שאם היום היו קובעים יום, סביב גם עניין שואתי שהיה, אולי לא היו קובעים אותו בזמן שאנחנו לא יכולים לשמוע שירים ולגעת, כאילו, משהו קורה כאן.
נכון, יש, כמו שאמרתי, יש איזשהו סוג של התפקחות, איזשהו סוג של הסתכלות מחודשת. אני חייבת להגיד שבאמת גם בתחושה שלי בשבוע האחרון, הגיעו אלינו קבוצה של ארכיונאים, מקורס ארכיונאות, והדרכנו אותם, ודיברנו על צורת הזיכרון בציבור החרדי, שהיא שונה ממה שהם מכירים, ובסוף ניגשו אליי ואמרו לי, החבר'ה, אנחנו כל כך שמחים שבאנו אליכם דווקא בזמנים האלה, דווקא בשבוע הזה, יש משהו שהוא מגשר מעל כל הפערים, ומחבר, ממש יוצר משהו חדש, והרגשתי שזה באמת מעבר למה שאנחנו עושים, שזה השליחות של ההנצחה, השליחות של לשמר את הדבר היקר והקדוש הזה, החיבור הזה שזה מצליח לעשות, הוא מפתיע מאוד. אני יכולה להגיד שהייתי לפני חודש בבית ספר קיבוצי בעין החורש, הייתי זה לא נתפס הסיפור הזה שהופך להיות סיפור של כולם.
ממש.
ואני מרגישה שזה בעצם מה שאנחנו מנסים לעשות כאן בזיכרון בבית.
את יודעת למה יש הצלחה, מיכל? את יודעת, על מה יש ברכת השם? על משהו שבורא עולם רוצה. בגלל זה אומרים, אם ירצה השם, אם הוא לא ירצה זה לא יהיה. וזה שכמה בתים חרדים כבר ירחו?
מאות. נגיד שהטלפון לא מפסיק לצלצל אצלנו. אנחנו רואות שיחות נכנסות ב-4 לפנות בוקר, ואנחנו אומרות, מי אתם שמתקשרים ב-4 לפנות בוקר ורוצים להריח?
חרדים השעות מאוד מעניינות להתקשר.
כן, אז הרב ישראל גולדווסר אמר לי שאם אני חושבת שתל אביב עיר ללא הפסקה, אז שאני אגיע לבני ברק.
הוא צודק.
לא ספק.
צודק.
מגיעים המון טלפונים, אנחנו מאמינים שמעל 500 בתים יערכו זיכרון בבית בתשעת הימים.
ואפשר גם כל השנה, לא?
אפשר כל השנה, אבל אני לא חושבת שאנשים מתכנסים כל השנה סביב הדבר הזה. וכן היינו רוצים לייחד ולהגיד לאנשים, זה הזמן. זה הזמן, בואו, בואו תתכנסו, בואו תדברו. ובציבור החרדי יש פניות, אין חתונות, אין שמחות, יש זמן, אפשר לשבת בערב בבית ולדבר ולהעלות נושאים שהם קצת אחרים, שמדברים קצת על חורבן, ולייצר איזה שהם שיחות משמעותיות. ובגלל זה אפשר תמיד לדבר, אפשר תמיד להזמין זה כמובן. אבל כמו שיש יום זיכרון לשואה ולגבורה בציבור החילוני, וכולם מתכנסים במפגשי זיכרון בסלון, זה ברור לכולם, אז בתשעת הימים זה הזמן של הציבור החרדי רגע להתכנס ולהתחבר לתוך הדבר הזה.
בחיים לא הייתי שידור שלם עם דמעות בעיניים.
אני גם חושבת שכולנו מתמודדים עם תשעת הימים, ציבור שלנו, איך להתחבר אליהם, איך להתחבר לחורבן שהוא כל כך רחוק מאיתנו מבחינה היסטורית, ולהרגיש אותו. והשואה היא הביטוי הקרוב, עדיין מוכר, עדיין. וזו הזדמנות, זו הזדמנות לדבר על זה, זו הזדמנות להסתכל על זה במבט קצת יותר רחב, ולראות מה איבדנו, ולהרגיש את החסר. מתוך ההרגשה של החסר ושל מה איבדנו, להתפלל ולבקש על היש, על מה שיהיה. ולכן, תשעת הימים זה זמן, זה הזמן לעשות את זה.
כזאת, יש פה משהו, אני שנייה מחליפה פאה למערך טיפולי או למערך רגשי, ונגיד, אני שנייה הולכת ואני חושבת, למה זה כל כך נצרך, או למה זה כל כך מצליח, או כמה באמת כולנו רוצים להנחיל אמונה בדור הזה, וקרבת השם בדור הזה, ולתת לעם הזה להמשיך להיות הוא. והוא עם מיוחד, מה לעשות? כאילו, הוא לא יכול להיות מושווה לשום דבר. לא רק שכאן הייתה שואה, אלא יש פה משהו מיוחד בכל פרמטר בעם הזה, היסטורית וטכנית, והכל פה הוא אחר בעם הזה. אז אני חושבת שהרבה מאחריות, כמו שאת אמרת מיכל קודם, זה לראות איך אני מתאים הנגשה של חומר, והדור הזה, הנה אני מפאה אחרת, הוא דור שהוא מאוד אישי, הוא מבקש המון אישי, כאילו, בטח, אני חלק מעם, בטח, אבל המון חינכו אותנו על פרטיות ועצמיות, ותהיה אתה, ותתחבר לעצמך, ופתאום כשאתה מתחבר לשואה ממקום מאוד פרטי שלך, אז אתה מתחבר, ואז אתה מאפשר לעצמך להדביק אחרים, וזאת אחריות עם יד על הדופק לראות מה הדור צריך בשפתו. ולתת לו את מורשת המשפחה ומורשת המשפחות בדור שלו, כאילו ככה זה עובד עכשיו, זאת השפה, אז ההתאמה הזאת. מסקרן אותי לשאול אתכן, אם יש מפגשים לפעמים בדור ההוא של אנשים בני 80, בני 90, של ניצולת שואה חרדית, שהיא באמת בנראות חרדית, עם ניצולת שואה מאותו הכפר חילונית, כאילו... מבינות את השאלה שלי?
מעניין.
נכון?
מאוד מעניין. אני חושבת שבכלל זה, הכל מסופר בצורה אחרת, כשאנחנו מדברות על נרטיב של סיפורים של שורדי שואה חרדים, וסיפורים של שורדי שואה חילונים. מעניין להפגיש את שני הנרטיבים נכון? האלה ביחד.
ומה קורה בנולדג' הפנימי שלנו, כשאתה בוגר פתאום, כשאתה מבין שהחיים באים אל סופם? ועברנו שואה יחד, ואתה הלכת אל דרך של אמונה, ואתה הלכת אל דרך של לא אמונה, ואיך אנחנו... נכון, תמר?
אני לא הייתי במפגש כזה, אבל אני יכולה להגיד ש...
אני עם הדמיונות שלי.
סגירות, הם לא כולל פרועים, תכף אני אספר לך, סגירות המעגלים שקורות בגנזר, זה משהו שהוא לא נתפס. יש לנו אוסף עדויות מרשים מאוד, ומה שתמיד מפתיע ומרגש זה שפתאום אנחנו מבינים שסיפור של מישהו אחד הוא גם הסיפור של מישהו אחר, ונוצר איזשהו סיפור שלם, יש לנו כמה וכמה עדויות, ואם את מדברת על הדבר הזה, אז באמת אחת העדויות המרגשות הן של שתי ניצולות, שמסתבר שהן היו ילדות קטנות באותו בית יתומים בלובלין, מיד בסוף המלחמה, ואחת זכרה את השנייה וחיפשה אותה, ואיכשהו הפגשנו ביניהם, ואחת היא באמת חרדית, והשנייה חילוניה.
הנה, אז אני לא כזאת הזויה.
אמרתי. יו. את רואה את הסיפור הזה, ואת רואה איך בעצם זה אותו סיפור, זה לא כל כך משנה, זאת אומרת, זה באמת בסופו של דבר, גם שם החיבור הוא זה שמדבר ועושה את הדבר, ואת צריכה לראות את זה, אני אתן לך לראות את זה.
תראי לי את זה, אז נצא שוב להפסקת פרסומות אחרונה, ואחר כך אני רוצה להגיד לך, מיכל, למה שאלתי את השאלה הזאת שמיכל ענתה על שתי הילדות מלובלין?
עומקא דליבא, עם אפרת ברזל.
עומקא דליבא, שעה שנייה. אני צריכה אתכם עוד טיפה. אני גוררת אתכם עם העכבר לפה. עוד עניין, אנחנו עם תמר ועם מיכל מדברות על זיכרון בבית. זה ילך ויתעצם, כן, ברור, דרך, זה יהפוך להיות מסורת בפני עצמה. אני רוצה להגיד לך למה בסוף השעה הקודמת, מיכל, שאלתי אותך את מה שתמר ענתה, כי כאילו הסתכלתי עלייך עכשיו, וראיתי דור שלישי, נכון? לשואה, דור שלישי. גם אני.
גם אני.
גם את. הנה, אנחנו פה, יושבות לנו, מדברות, וכאילו אמרתי, היה הוא, הצורר ההוא, היה מה שהוא עשה, והנה אנחנו ממשיכים לחיות כאן, והנה דור שלישי ילדה שגדלה בתל אביב, ואני שמה בדמיון, סתם כי אני כבר סקנה, מישהי בגיל שלך, בת כמה את?
34.
מישהי חרדית לידה, וכמה כאילו כולם נותנים במעגל ידיים כל הזמן, וזאת ההיסטוריה של העם שלנו, כאילו, מה רצית להגיד, תמר? לא רוצה להגיד כלום. אז רגע, אז כשיש המשך כאילו בערב הזה, הערב נגמר, יש שם חוויה מאוד גדולה, מה קורה אחרי?
מה קורה אחרי? אני חושבת שכל אחד מערב זיכרון בסלון, ומערב זיכרון בבית, יוצא רגע עם משהו בבטן. והמשהו הזה בבטן זה, אני הולך עכשיו לחקור את הסיפור המשפחתי שלי, אני חייב לדעת מה עבר על סבא וסבתא שלי.
זה מה שיוצא, וזאת ברכה גדולה.
זו ברכה ענקית, אנחנו ערים היום לבני דור שלישי שמחפשים לדעת את הסיפור שלהם. אני אגיד על הסיפור רגע של סבא שלי בקצרה, שחוץ מה שסיפרתי על מה שקרה שם ביום כיפור, שהוא טרח לספר לנו הרבה פעמים, הייתי ילדה חסרת סבלנות, לא רציתי להקשיב לו. לא חשבתי שזה מעניין.
בול.
והוא נפטר לצערי לפני יותר מעשור, ולקח איתו את הסיפור שלו. והיום אני, בטח כשאני עובדת בזה, אבל כשאני יוצאת, גם עם מפגש כזה, אני אומרת, אני חייבת לדעת איך אני אדע. וככה אנחנו רוצים להוציא את כל האנשים בסלון, ואחרי שאנחנו רוצים לצאת אותם עם הרעב של, איך אני אדע, איך לעולם לא עוד, איך לא יהיה את הדבר הזה עוד אף פעם, איך אני מתנהג לאחרים? איך אני מתנהג לשונה ממני? איך אני מתנהג? איך אני ער לגילוי גזענות? איך אני ער לגילוי שנאה? איך אני ער להחלשה של אחרים? מה אני עושה? מה המחויבות שלנו כעם יהודי? כשיצאנו משם, כשיצאנו מאושוויץ, מה האחריות שלנו כלפי העולם? ואני חושבת שזה גם שאלות על אני עצמי ועל הסיפור שלי, וזה גם שאלות על אני והעולם כולו, איך אנחנו מתקנים אותו, וכל אחד בעוד משהו קטן אחד, איזה שליחות אני לוקחת על עצמי מתוך האסון הגדול הזה שקרה, וזה מה שהייתי רוצה שכל אחד יצא ממנו עם מפגש, גם אם היה שם שיח משמעותי, וגם אם רק שמענו דור
שני. מה, מיכל, את מדברת ממש את השדה קרב של עכשיו, זאת אומרת, את אומרת כאן משהו כדור שלישי, ואת יוצאת אל האחו, לתל אביב, לבני ברק, אנחנו פה עכשיו, ואת אומרת, רגע, עכשיו משפילים איזה מישהו, ואני יודעת מסבא שהשפלות זה לא... את מיישם, זאת אומרת, ההיסטוריה חיה.
כן, חברים שלי כבר קצת צוחקים עליי, שאני נציגת הציבור החרדי בחבורה.
תודה שאת אמרת את זה.
אבל אני ממש ממש מרגישה ש הדבר הכי קטן שאמרתי, כשאני נכנסת לבית של יעקב, אני מרגישה שאני נכנסת לבית של סבא וסבתא שלי. וזה החיבור. וגם כשמקודם דיברת על האם מושיבים אחת שהייתה באושוויץ, והיא בחרה להיות, לחיות חיים של אמונה, ואחת שבחרה להתנתק, עדיין יש להם את אותו סיפור, כי פשוט הם באו מאותו מקום.
נכון.
הם באו מאותו מקום, הם עם אותו DNA. זה המקום שהם באו ממנו. אז אני חושבת שהדמיון, במיוחד בימים כאלה, הוא גדול מהשוני. ואנחנו צריכים להיזכר מאיפה באנו, כדי להמשיך לצעוד יחד, בידיעה שעברנו גרוע מזה. ויהיה בסדר. ואנחנו עם אחד, וזה בעיניי, כשאני נכנסת לגנזך, אני מרגישה שאני נפגשת עם אחים שלי, כמה שאנחנו שונים, אני מרגישה שאנחנו, ואני אומרת באמת, גדלתי בכיכר רבין בתל אביב, וכל חיי זה היה שונה ממני, שנות אור. ואני חושבת שהיום, כשנפתח עולם ונכנסתי אליו בצניעות, כשאני לא יודעת כלום, והלב נפתח בענק, ואני חושבת שהמעשה שאנחנו עושים ביחד הוא מעשה תיקון ענק לחברה, גם ברמת הזיכרון, אבל גם ברמת החיים המשותפים שלנו כאן.
אני חושבת שאת אישה צדיקה. באמת. מיכל. יש לי מין, סליחה על המחשבות, כאילו, הבת שלי הקטנה הייתה בת 12 עכשיו, הייתה לבת מצווה, וזה הולך עכשיו שעושים סרט כזה וזה. אז אמרת לי, אמא, איזה שיר נעשה, ויש שיר ויש ביצוע הזה. אז אמרתי לה, את יודעת, סיפרתי לה על השיר, We are the world, we are the people. We are the ones to make a better world, so let's start giving. ואז עשינו סרט של כולם ביחד, וזה, אז את יודעת מה אני חושבת עכשיו, אני רואה אותך, אני רואה אותך, אני לא רואה אותי, כי הרשות הרבים של האדם, זה הפנים שלו, אבל הוא לא רואה אותם. זה לא יודעת כמה ילדים, דור שלישי לשואה, שאומרים משפט על סבא שלי היה ביער, ושרד זה וזה, וסבתא שלי זה וזה וזה, וזה פתאום נהיה כל כך אישי, וכל כך עדות, וכל כך צצאים של, וכל כך שרשרת דורות של כולם, בקליפ אחד אומרים את הכל, רעיון. כי כשאני דיברתי עם מיכל בטלפון, אז התקשרתי לאמא שלי מיד אחר כך, ואז, וזה הנה עוד ביי פרודקט של זיכרון בבית, זיכרון בשלון, אמרתי לה, אמא, אני באה, עם צוות צילום, זה הכלי שאני מכירה, לצלם אותך, מספרת על סבתא. כי צריך לשמור את זה, וזה הדרך היום, טכנולוגיה, מצלמים לפעמים את זיכרון בבית, בסלון, במטבח.
בהחלט. אני חושב, זה, כשיש שורד שואה שהמשפחה יודעת ורוצה ומעוניינת להגיע לצלם, אז היא עושה את זה. אני חושבת שיש היום המון ארכיונים שמצלמים, ובטח הגנזך עוד מצלם, אבל זיכרון, וזה אולי גם משהו להגיד חשוב על זיכרון בבית, תכף לפני שאנחנו מסיימות, זה מפגש של כל אחד, זה הסלון שלך. הסלון של אפרת זה לא הסלון של תמר, והסלון של תמר זה לא הסלון של מיכל, ואנחנו נפגשים בבית, וכל אחד מנחה את הערב שלו כמו שהוא רוצה, לא מגיע מנחה. אנחנו מנחים את הערב שלנו בבית שלנו, אנחנו מזמינים את המשפחה שלנו, את הנשים בקהילה שלנו, כדי לשמוע יחד איתנו סיפור ולהתחזק, ולכן מי שרוצה להביא מצלמה מצלם, ומי שרוצה רק להקליט מקליט, ומי שרוצה לכתוב אחרי זה שיר, כותב אחרי זה איזה שיר, אבל כל אחד עושה אחרי זה את המעשה זיכרון שלו.
מדהים. מילות סיכום, תמרוש?
מיכל דיברה כל כך יפה על, על מה היא רוצה שיצאו, כן. ועכשיו היא השתמשה במילה שככה נתפסתי אליה, שכל אחד בא להתחזק. ואני מרגישה שזה באמת ככה אני רוצה שיצאו מהמפגשים האלה, להתחזק. אנחנו עם עם עוצמות ועם עבר ועם הווה, עם עתיד, ואנחנו צריכים לזכור את זה, וכשאנחנו פוגשים את האנשים האלה, שהם כאילו, לפעמים אפילו כבר קצת בשולי דרכים, קצת, כן, ואנחנו נותנים להם את הבמה, ופתאום אנחנו מגלים את האוצרות האלה, ואנחנו משיבים את זה אל הלב, והילדים שלנו שומעים, ואנחנו מעבירים את זה הלאה, מעבר להכל, זה פשוט נותן לנו המון כוח. המון כוח להמשיך, המון כוח לבדוק ולהתמודד עם מה שעובר עלינו. וגאווה, גאווה להיות חלק מהדבר הזה. ואני חושבת שעם זה אנחנו יוצאים.
וואו, ואנחנו מסיימות תכף, תמר שרייבר ומיכל ליפמן, אבל רגע, יש לי איזה לק מקודם, למה שאמרת עכשיו, אני אומרת מה שאני צריכה להגיד, כי אם זה בא עכשיו, זה בא עכשיו, אה? זה משהו אני חושבת שקורה גם ברמה של עם וגם ברמה של פרטים, שהיו שנים שהם לא יכלו לספר, ואנחנו לא היינו פנויים להקשיב.
נכון.
כי היינו עסוקים בלהתקדם ולגדול ולפתח את החיים שלנו, ואולי זה שדר תדר וייס ורזה, דו צדדי. אבל פתאום כשאתה גדל ואתה פתאום מגיע גם לאיזשהו גיל שהם היו בו, ואתה פתאום אומר, רגע, כשאני הייתי בת 34, היא עברה ככה, וכשאני הייתי רק בת 20, ואת זוכרת את ה-20 שלך, אז היא הייתה שם במחנה, ופתאום אתה פותח דברים במוח שמאפשרים לך להזדהות עם האחר בצורה הרבה יותר בוגרת, ולקחת אל חייך שלך תובנות חיים מתוך מה שהם עברו שם. וזאת הכי בנייה אישיותית, פרטית, אישית, ובטח ובטח עממית.
וזאת ההנצחה. זה נצח.
נכון. יא. שנזכה לבנות הלאה את העם המדהים הזה. ולהראות את הביחד שלנו, ואת הכאב של העבר, ואת הכאב שהוא גם לפעמים של ההווה, אל לא נפרדים אף פעם, כולנו. תודה.
תודה לך.
שלום רחלי חדד.
שלום שלום.
מה העניינים?
ברוך השם, ברוך השם טוב.
תגידי, מה הולך עכשיו שם בכותל אחרי השבת המאוד אקשניסטית שהייתה לנו?
אז האמת שלמרות החום, הכותל המערבי מלא, מלא בקהל. הבוקר גם הגיעו לפה לא מעט ככה אנשים שמבקשים רחמים מהקדוש ברוך הוא על המצב החברתי שנקלענו אליו. הגעתי לכותל ממש בדמעות ובתפילה לימים טובים יותר.
ספרי כמה שנים עד שם לפני שניגע ביכולת של אנשים שמכירים כל כך ביום יום את הכותל על האורחים שבאים. איך את הגעת לשם?
אז לי יש את הזכות להגיע לכותל יום יום כבר 20 שנה.
וואו.
אני ככה אומרת את מספר השנים הזה ולא מאמינה על עצמי, ושואלת את עצמי מחדש כל יום איך זכיתי. יש לי את הזכות לנהל את מחלקת ההדרכה בכותל. איך הגעתי לכותל? ראיתי מודעה, דרושים מדריכים במנהרות הכותל. עצרתי ליד המודעה, הסתכלתי ואמרתי, וואו, להדריך בכותל זה משהו אחר. שלחתי קורות חיים, התקבלתי לקורס הדרכה, והנה אני כאן.
כי זה מקום משמעותי לעבוד ולהעביר בו את החיים המקצועיים, רחלי, זה מקום עם אחריות מרובה.
אחריות, אחריות, את יודעת, את אומרת את המילה אחריות, ואני ככה תמיד משתדלת שיעמדו לנגד עיניי שתי מילים, זכות ואחריות, כי הזכות היא כל כך עצומה, וכל כך גדולה שכמו שאמרתי לך, אני לא מעכלת את גודל הזכות היומיומית להגיע לפה, ויחד עם זה גם האחריות, האחריות היא כבדה, האחריות היא כל כך משמעותית, ואני ככה תמיד אומרת לעצמי ולמדריכי הכותל, יכול להיות שהסיור שאנחנו נעביר בכותל, אותה שעה, שעה ורבע במנהרות הכותל, זה יהיה הביקור היחיד שאדם יזכה לו במשך חייו בכותל המערבי.
נכון.
ונראה לי שכך אנחנו מתחילים להבין את גודל האחריות. מה אנחנו נצרוב למבקרים בכותל המערבי, עם מה הם יצאו מביקור כאן, מה הם יזכרו, איך הם יתחברו פה בכותל, אז האחריות היא כבדה.
נכון, ואת אחראית בעצם על מערך ההדרכה של הסיורים, נכון? אני אגיד לך, זה תפס אותי ככה וביקשתי ממני וכאן מהרדיו לדבר איתך אחרי ש ביום שישי לפני 3 שבועות, אולי זה, אני לא זוכרת, באתי אליכן.
נכון, לפני 3 שבועות, נכון.
נכון, ונפגשתי עם בנות יעקב, בעיקר מהסמינר הישן, נכון?
נכון, הסמינר הישן והחדש ונציגות מסמינר דרכי רחל. יש לנו פה בעצם פרויקט מדהים שמדריכות בוגרות בית יעקב, בוגרות מגמה לימודי ארץ ישראל והיסטוריה, מגיעות אלינו לקורס הדרכה ולומדות אצלנו לימוד מאוד מעמיק ומשמעותי. והן אלה שמדריכות את תלמידות בית יעקב ואת חברות תנועת בתיה שמגיעות אלינו בימי בין המצרים. וזה באמת מתוך הבנה שאנחנו רוצים ומשתדלים ומתפללים לתת פה בכותל לכל אוכלוסיית החיבור הכי טוב ומותאם עבורה. ויש פה מפגש בעצם מאוד מאוד לא מובן מאליו לעניות דעתי, ומאוד מאוד מרגש בין גוונים שונים באוכלוסייה שיוצרים חיבור כל כך משמעותי, וזה לא דווקא קורה לעניות דעתי בכותל המערבי. באמת ירושלים היא עיר של חיבורים, ירושלים הבנויה כעיר שחוברה לה יחדיו. ואני אומרת, אם אפשר ליצור חיבורים כל כך משמעותיים בין גוונים שונים בחברה הישראלית, אין מקום יותר טבעי מהכותל המערבי.
ממש, ואת יודעת, אני פעם אחת, כשנכנסתי לבניין החדש והמדהים הזה, שתכף מדבר על מה התגלה תחתיו, אנחנו מדברות על הבניין שבעצם ניצב מול הכותל, זה חדש לגמרי.
נכון, בית מורשת הכותל המערבי, נכון.
זה, אני שנייה מדברת איתך כילדה חילונית, שאני כנה וחשופה להגיד לך, שכילדה שבגרה מחינוך חילוני, פעם ראשונה שהייתי בכותל היה בגיל 24.
וואו.
כבר הייתי נשואה עם ילד וקצת, ולא לקחו אותי, כאילו לקחו אותי לכל ההרמונות בעולם, לקנזינגטון את יודעת, לנסיכה דיאנה ולמלכה אליזבת, אבל להלכה שלנו לא. השנייה אני מדברת איתך באחריות שאתם פוגשים בהדרכה משפחות של לא דתיות, אבל מה שתפס אותי חזק בהרצאה שהייתי מול הבנות יעקב, שבעצם מקבלות בימי בין המצרים האלה את 6,000 בנות בתיה, שיבואו לראות את הכותל. אז מישהי הצביעה באמצע ההרצאה וסיפרה שגם ילדה חרדית, שהיא נקבה במקום ממנו היא באה, סיפרה לה באחת ההדרכות, שגם היא לא הייתה בכותל מעולם. עכשיו זה נראה לנו כאילו, זה חזק, כאילו האחריות הזאת היא של לחבר בדור הזה ילדות אל הקיר הזה, וגם ילדים, וגם בוגרים, וגם חילונים, וגם חרדים, וגם כל מה שבאמצע.
נכון.
וואו, מה נכון, מבחינה את... הדרכתית כאילו?
אז את יודעת אפרת, זה מדהים שככה, את משתפת דווקא מהמקום הכי לא צפוי בתופעה הזאת, והאמת היא שבדיוק בשביל זה, אנחנו כאן בכותל, כדי באמת להגיע למצב ש... כל ילד וילדה שגדלים במדינת ישראל, שהם חלק מהעם היהודי, תהיה להם הזדמנות בשלב מאוד מוקדם כבר להגיע לביקור בכותל. אז אם זה סביב למשל הבר או הבת מצווה, אם זה סביב הנסיעה לפולין, אם זה לפני גיוס, היום כל חייל וחיילת במדינת ישראל בשלב הטירונות מגיעים לכותל המערבי. וזה באמת תוצאה של עבודה של הרבה שנים, עבודה קשה עם המערכות השונות במדינה שלנו, כדי שבאמת לא ייווצר מצב שחי פה אדם במדינת ישראל והוא מנותק מירושלים, מהכותל המערבי, מהסיפור שלנו, מההיסטוריה שלנו ומהמורשת שלנו. שזה אגב, אם אני חוזרת ככה לשאלה ששאלת, מה שמוביל אותנו פה בהדרכה. אנחנו מנסים מאוד לחבר כל אדם באשר הוא. ושוב, זה לא משנה מאיפה הוא מגיע ולאיזה מגזר הוא שייך ואיזה אורח חיים הוא חי, שהוא חלק משרשרת הדורות של העם היהודי. יש פה שרשרת דורות נצחית בת אלפי שנים שסובבת סביב מקום אחד, הכותל המערבי וירושלים, וכאן בכותל המערבי אין מקום יותר מתאים מלהרגיש את החיבור לשרשרת הדורות של העם היהודי. ואולי ככה ברשותך אני באמת אתקדם ואשתף שגם אם היום כלפי חוץ אנחנו רואים באמת למשל את בית מורשת הכותל שסיפרת עליו, שהזכרת אותו, שזה מצד אחד מה שקורה היום, וגם כאן בירושלים אנחנו תמיד מסתכלים אל העבר עם מבט כמובן ותפילה אל העתיד. למה אני מתכוונת? כיתות הלימוד בבית מורשת הכותל, ששם לצורך העניין באמת העברת את ההרצאה שזכינו לה ביום שישי לפני 3 שבועות, הן יושבות, הן מרחפות באוויר על ההיסטוריה שלנו, על חפירות ארכיאולוגיות, על ממצאים שמצאנו שם, ממצאים בני 2,000 שנה, ואפילו ממצאים בני 2,700 שנה מתקופת הבית הראשון.
וזה זה, זה נמצא ממש מתחת לבניין, זאת אומרת, אני עושה את זה רגע פשוט לכל מבקר כן. באשר הוא, כשעוברים את הבידוק מכיוון, זה שער ההשפעות, נכון?
מכיוון שער ההשפעות, כן.
ואנחנו רגילות לדרוך לנו טיפ 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 על הרצפה הלבנה הזאת, כשהכותל מימיננו, והשירותים נכון. מלפנינו, את זה כבר אנחנו מכירות, ועוד מנהרות הכותל שנכנסים אליהם ממול, נכון. התגלה אוצר חדש לגמרי מתחת לאדמה, נכון רחלי?
נכון, נכון.
אבלה.
נכון. ממש כך, זה לא נתפס, אז באמת לפני כבר כמה שנים טובות, מצד, על פי התיאור המדויק שלך, מצד ימין זה הכותל המערבי, ולפנינו באמת הכניסה למנהרות הכותל והשירותים של רחבת הכותל, מצד שמאל ניצב היום בית מורשת הכותל, שמתחתיו לפני כבר יותר מ-10 שנים התחלנו לחפור, התחלנו לחפור ולאט לאט לחשוף את העבר, לחשוף את הממצאים, ואולי באמת אני ככה אשתף אפרת ברשותך.
בטח.
ממצא אחד שהוא כל כך רלוונטי לימים האלה שאנחנו נמצאים בהם עכשיו, תשעת הימים ככה ערב תשעה באב, והרחוב שאנחנו דורכים עליו באותם החפירות הוא רחוב שרבים מכירים אותו מהרובע היהודי. למה אני מתכוונת? כשהולכים היום בדרך אל הכותל ברובע היהודי, אי אפשר שלא לראות את הקרדו, רחוב רחב מאוד עם עמודים מאוד גדולים ששימש כאחד מהרחובות המרכזיים בירושלים, ומסתבר שישנו עוד קרדו, קרדו מזרחי, קרדו משני, שנמצא כיום מתחת לרחבת הכותל, מתחת לבית מורשת הכותל. ולמה אני בוחרת לספר דווקא על הרחוב הזה, מעבר לכך שזה באמת ממצא ארכיאולוגי מרשים בין 2000 שנה? כי מי שבונה את הרחובות האלה, זה אדריאנוס קיסר. לא הרבה שנים אחרי החורבן, הוא מבין שהוא רוצה לפתור את הדבר הזה שנקרא הבעיה היהודית וירושלים. יש פה עם שלא מוותר, עם שלא רוצה להתנתק מהעיר שלו, אחרי המרד הגדול ומרד בר כוכבה ומרד התפוצות, ויש פה מאבק עיקש לאחז בעיר הזאת, ואדריאנוס קיסר אומר את דבר כזה, אני יחרוש את ירושלים, יהפוך אותה לעיר רומית לחלוטין, ככה היא גם תיראה, וזה הסיבה שהוא פונה כאלה רחובות מרשימים שאנחנו מוצאים עד היום, והוא גם לוחם לוחמה פסיכולוגית. הוא משנה את השם של ירושלים, מירושלים לאיליה קפיטולינה. ובעצם במעשה הזה הוא אומר, אין כבר ירושלים, זהו, זה לא רלוונטי לכם העם היהודי, והוא אוסר כניסה של יהודים לירושלים. שנים חולפות, השנים עוברות, שליטים קמים ונופלים, וממש בשנים האחרונות אנחנו זוכים לחזור לאותם מקומות, לחפור באותו אזור ולדרוך בפעם הראשונה על אותו הקרדו כעם ישראל במדינת ישראל, בעיר הבירה ירושלים. ואני לא פעם חושבת על זה שבימים הקשים באמת שאנחנו נמצאים עכשיו, גם תשעת הימים, גם בתוך כל הסערה החברתית שאנחנו לצערנו נקלענו אליה, לדרוך על אותם אבנים ולדעת שאנחנו מגשימים פה חלום אחרי 2000 שנה, זה נותן כוח, זה נותן תקווה, וזה נותן הרבה 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 אור בעזרת השם לימים הטובים שיבואו.
אמן, אמן רחלי. ואת יודעת שבגלל שאני חפרנית בנשמה, אז באמת אחרי שנגמרה ההרצאה, אתה עובר פה עכשיו נדב שהוא הקרן חדשות שלנו, ומה שאמרת עכשיו, שנייה, תכף אני חוזרת לחפירה, זה בדיוק כמו מבזק חדשות שיכול להיות עכשיו, כי זאת מה שקרה ומה שקורה וירושלים שתמיד נמצאת שם. אבל כשנגמרה ההרצאה ירדתי למטה במדרגות ורואים שם ממש חפירות שנעשות ברגע זה, כולל משחקי ילדים שהיו אז, וכלים נכון. שמטבעות, ואת יודעת, אין שם קליטה, אבל אחר כך עליתי למעלה, והדבר הראשון שעשיתי, זה התקשרתי למשפחה שלי, לאבא, אמא ואח שלי, שהם ממש לא דתיים, ולילדים שלי שהם ממש כן, ואמרתי, חייבים כמשפחה לבוא לכאן, כי יש משהו, בשם גם שאתם מתארים שם, משפחה חופרת, זה נכון?
כן.
של מי הרעיון?
יש כל מיני משמעויות לחפירות.
נכון.
אפשר לחפור ארכיאולוגית, אפשר להגיע באמת ככה כמשפחה ולחפור, אבל לא במושג היומיומי שאנחנו מכירים היום, אלא באמת לחזור לשורשים ולעבר שלנו. ואת יודעת, אפרת, חלק מהעניין זה באמת בעולם שאנחנו חיים בו היום, שאת יודעת, עם כל כך הרבה גירויים ומסכים, ואנחנו צריכים להיות כל הזמן עסוקים, הרעיון הוא באמת להרגיש ולחוש את ירושלים בכל דרך אפשרית, גם אם קודם כל בעזרת הסיורים והמיצגים שיש כאן. ואנחנו באמת גם אומרים, קדימה, יש פה אזור ארכיאולוגי, בואו תעזרו לנו לחפור, תרגישו את ירושלים בידיים, תחוו אותה, תנשמו אותה, תחיו אותה, תעזרו לנו לחזור ולחשוף את העבר שלנו.
לא יתואר, אתם ממש נותנים למבקר להיות שותף, לתהליך, להיות יחד מחופרי הארץ.
לגמרי, וזה בדיוק מחזיר אותי לאותה נקודה שהעלינו מקודם, ליצור חיבור לשרשרת הדורות, ליצור קשר, ליצור שייכות.
ואני רוצה להסגיש, רחלי, שזה ממש לא אותו סיור ששנים אחורה, שהוא גם מופלא ומפליא שיש במנהרות, זה משהו אחר.
נכון, נכון, אז אם כבר ככה את מעלה את מנהרות הכותל, אז אני חושבת שזו הזדמנות טובה לשתף, שבאמת כמו שאת אומרת, במשך שנים אנחנו מכירים את המסלול במנהרות הכותל, מסלול שנקרא האבן הגדולה, מסלול שגם היום כשאני ככה נכנסת פנימה, אני לא יכולה שלא להרגיש את הפאר העוצמתי שהיה בירושלים בימי הבית השני, לצד החורבן שאנחנו רואים שם, כמו למשל את אבני הכותל, השבורות המנוטצות שנפלו בחורבן לפני 2000 שנה, ובאמת לאחרונה, ככה לקראת סוף הקורונה, פתחנו מסלול נוסף בתוך מנהרות הכותל, שנקרא מסלול הגשר הגדול, שבו יש הזדמנות ללכת ולחזור לתוואי החיים בירושלים בימי הבית השני. אנחנו נכנסים פנימה לתוך מנהרות הכותל, קודם כל תמיד נעים במנהרות, גם בימי יולי אוגוסטה, החמים. ואת יודעת, אם דיברנו באמת על העולם של ימינו, עם כל המסכים והפלאפונים, אין קליטה במנהרות הכותל.
אוי, מבורך.
ואת יודעת איזו ברכה זאת, לשעה אחת להתנתק, ובאמת, אני אומרת ככה, להתנתק ולצוף מעל שגרת היום-יום, מעל העומס של החיים, ויורדים מספר מדרגות בכניסה למסלול הגשר הגדול, וחוזרים אל מפלס החיים, שאבות אבותינו הגיעו לירושלים, ואם לא ביום יום, אז בימים בהם הם עלו לרגל, ואפשר ממש להתחקות אחרי מסלול העלייה לרגל, דרך מקוואות הטהרה, דרך השוק המרכזי של ירושלים, עד שמגיעים כמובן לכותל המערבי עצמו, ובמסלול הגשר הגדול יש הזדמנות פעם ראשונה לגעת בכותל המערבי לעומקו. זאת אומרת, בשנים האחרונות חפרנו לעומק, ולמעשה אני אשתף באמת את המאזינים, שגם היום מי שנמצא ברחבת הכותל, ברחבה המוכרת לנו, הבית שלנו היום בחוץ, הוא סוג של מרחף באוויר.
נכון.
כי רחבת הכותל עוד ממשיך, לא רחבת הכותל, סליחה, הכותל המערבי עוד נטוע אל בטן האדמה כמה מטרים, ושם במסלול הגשר הגדול, מתחת לקשת ווילסון, מתחת לעזרת הגברים המקורה, חפרנו לעומק, ויש שם הזדמנות לגעת באבני הכותל המערבי שהיו מכוסות, אפרת, 1,700 שנה. 1,700 שנה אבני כותל שהיו מכוסות, יד אדם לא נגע בהם, עין לא ראתה אותם, ויש לנו את האפשרות לחזור ולשוב אל אותם אבנים, לגעת, להרגיש, להתפלל, להתחבר, וזה מה שקורה היום במנהרות הכותל.
אז אני מצטערת, רחלי, שאני עושה לכם עבודה, אבל פרייר, מי שלא בא להרגיש את הלב שלו כשהוא עומד שם למטה, מקום שאף פעם לא ניתן היה לעמוד שם, לגעת, כל אחד ממניעיו ללחוש תפילה, להתחבר לארכיאולוגיה, להרגיש את הדופק של הביחד והבנייה של כולנו יחד. וואי, רחלי חדד.
אז אנחנו רוצים כמה שיותר עבודה, תבואו, אנחנו מחכים לכם, לכל עם ישראל, באמת, כדי שנוכל להרגיש ולהתחבר כאן ביחד, בכותל המערבי.
אמן, אני באה גם, רחלי.
אני מחכה לך, עם ההורים, ועם אחיך, ועם המשפחה.
יאללה, בדרך, תודה רבה, תמשיכו לעשות את עבודת הקודש הזאת.
תודה רבה לך.
אתם עושים את זה נפלא, להתראות.
להתראות, להתראות, ביי.
וכעת מירי זורגר עם מתכון חדש ומעולה ימי. שלום מירי.
שלום אפרת, אני באמת רוצה לתת מתכון לתשעת הימים, זה בימים האחרונים, זה מה שאני מקבלת שאלות על מתכונים, ואני רוצה גם לשתף אותך. לפני כן אני רוצה לספר לך שיש מבצע ברשת ברקול ונתיב החסד או אקספרס מהדרין, שיש הגרלה גדולה, 5 פרסים גדולים לבחירה, רכב מפנק או ספר תורה או הפלגה בקרוז, או 100,000 ש"ח להום סטיילינג בליווי מעצבת ועוד. ובנוסף יש הגרלה שבועית עם חוויות קסומות, טיסה ליעדים שונים, מג'יקאסט, פארק מים, שולחן שבת מעוצב, אופניים, טרמפולינה ועוד. וואו, המון פרסים, ויש כפל מבצע, כפל מבצע, שאם אנחנו, אתם המאזינות, נכנסות ועושות בשעתיים הקרובות, באתר אקספרס מהדרין, ורוכשות מוצר אחד ממוצרי מעולה, אתם נכנסות פעמיים להגרלה של מבצע הקיץ של נתיב החסד וברקול. אז אני רוצה לתת לכם מתכון שהוא מתאים לתשעת הימים, שזה זמן מאוד מאתגר לגיוון התפריט המשפחתי, למרות שאני אגיד לכם בסוד, שאני אגיד לך בסוד ולמאזינים, שאני מאוד אוהבת את תשעת הימים, כי אני אוהבת חלבי ואני אוהבת את כל המתכונים, כך שזה לא מאתגר אותי בכלל. טורטיה זה משהו שאני מאוד אוהבת, ואני מקבלת המון פניות ששואלים אותי איפה ניתן להשיג בדץ, קשרות בדץ לטורטיה, אז חברת מעולה היא החברה היחידה שיש לה טורטיות של הקשרות של בדץ, ואני רוצה להתחיל עם מתכון חמוד וטעים, אפילו הייתי קוראת לזה ממכר. טורטיה קרנץ' עם סלט טונה מבושל. אז קודם כל, אני מכינה לכם עד שום, שאני אמרח אותה על הטורטיה, אז אני כתוב חבילה של טורטיות, אני מציעה לכם ישר לעשות שתי חבילות, ולהכין אתכם עד שום. 200 גרם חמאה בטמפרטורת חדר, 4 שיני שום, 5-6 כפות של פטרוזיליה קצוצה, חצי כפית מלח ומעט פלפל שחור. תוכנת במעבד מזון עם בלנדר מוט ידני, תוכנת טוב טוב טוב, ואני מורחת את הטורטיות, אחרי שמרחתי, אוקיי? תקשיבו טוב לאופן ההכנה, אחרי שמרחתי את הטורטיות, רק אז עם גלגלת פיצה או עם סכין, אני חותכת ל8 משולשים, מניחה אותה מתבנית מרופדת בנייר אפייה, מכניסה לתנור שחומה מראש ל-180 מעלות, ואני הופעה עד להשכמה. מוציאה החוצה ושמה לקרר, אמניות קריספיות וטעימות מאוד. בינתיים, תוך כדי אפייה, אני מכינה את הסלט טונה הפיקנטי. בצל אחד קצוץ, גם בקצוצת דק, 2 עגבניות קצוצות, מחל של רסק עגבניות, 2 קופסאות טונה בשמן של מעולה, כפית וחצי של מלח, 2 כפיות סוכר ופפריקה מתוקה. אם אתם אוהבים את זה יותר חריף, אז אפשר להוסיף כפית של סחוג, או להוסיף חצי כוס של רוטף צ'ילי חריף. אז אני מבשלת את הסלט. בסיר מתאים, אני מתגן את הבצל, אחרי שהבצל נהיה שקוף, אני מוסיפה את שאר הירקות, טיגון ערבוב ככה, השמן בגלל הגזר נהיה קצת בצבע כתום, אני מוסיפה את העגבניות ואת שאר המצרכים, מלבד הטונה. חשוב לי להגיד שהטונה, היא של בדץ כמובן, שאם אתם רוצות, אתם יכולות להשתמש, יש בשמן זית, יש בשמן קנולה, צמחי, יש במים גם, שזה גם אופציה טובה. אני אבל מסננת מהנוזלים, וככה אני מכינה לי את זה. אז בישלתי, טעמתי, תיקנתי טיבול, ואז אני מוסיפה את הטונה, מערבבת, נותנת לזה להתבשל עוד איזה חצי שעה, ושמה בצד. אחרי שגמרתי לאפות את כל הטורטיות, שאגב, יש גם טורטיה מקמח מלא, וגם טורטיה שברכתה מזונות, מאוד חשוב להגיד, שהטורטיה מקמח לבן ומקמח מלא עם נטילת ידיים, ויש להם אבל גם מזונות, שעשוי מקמח תירס כנראה, או איזשהו עוד משהו שהם משנים שם, ואני מגישה צלחת כזה מגש, שטוח, שמה את הצלח, את הקערית, עם הסלט באמצע, מסביב אני מפזרת מלא טורטיות קריספיות ופיקנטיות, ואני מגישה לדעתי סופרים עד 10 ולא נשאר כלום. ניתן להשיג את הטורטיות ואת כל הקולקציה של מעולה ברשתות נתיב החסד ובר כל טוב.
תודה מירי.
תודה רבה לך אפרת ולהשתמע.
ועולמם של הרגשות בימים האלה אני מקריאה מתוך הספר הראשון שלי כל כך עמוד 277 הבית השלישי. הכי קשה לי זה להיות עצובה. אני יודעת שיש עוד כמה במועדון שלי. אני גם יודעת שזה חלק מהחיים. אני יודעת. אבל הכי קשה לי זה להיות עצובה. אני משאירה לעצבות מקום מדי פעם, רגע שהוא חלק מהמערכת. אי אפשר להתעלם ממנו, מכבדת אותו. יודעת שגם הוא קיים, בוכה אותו. אבל רק אם אין ברירה. בתוך תפריט העצובה, הכי קשה לי היא עצבות של בית. בית יהודי, הכי קשה לי זה חורבן של בית. בית של אבא, אמא וילדים. חורבן בית מקדש. יכול להיות שזה כי אני בת להורים גרושים ואני הכי יודעת בעולם איך מרגישים ילדים כאלה. יכול להיות שזה כי כשיושבים אצלי זוגות לייעוץ ומתווכחים ומרימים מיתרים, אני עוזבת מהם לרגע את הפוקוס. מתרווחת אחורה על הכיסא הלבן ורואה שני ילדים קטנים צועקים החוצה את פצעי הילדות שלהם, את החלומות שלהם שלפעמים לא התגשמו, את האכזבות שלהם אחד מול השני. הם אינם רואים, אבל אני רואה מאחוריהם תמונה של שלושה בתים. אחד, את הבית שהם גדלו בו. שתיים, את הבית שהם מנסים לבנות עכשיו. שלוש, את הבית של הילדים שלהם, שכל כך מסתכלים כל הזמן על אבא ועל אמא, והצטרכו לבנות ממה שהם רואים בשדה המשפחתי שלהם, את הבית השלישי שלהם. עומקא דליבה, למדו את הילדים שלכם לבנות, היו דוגמה אישית וביחד ובאיך משלימים. עומקא דליבה, רוצו לחבק את הילדים שלכם. ניפגש בבית המקדש, פסח בגד. אסתי הרשקוביץ, כאן אפרת ברזל, להתראות.